השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. הנושא, חלוקה, שותפים שרצו לחלק את השותפות ביניהם. ואז רוב שימושן היה בחצר שלפני הבתים, מפני שהבתים היו נמוכים וקטנים. שותפים שרצו להפריד ביניהם באמצעות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. כלומר, כל אחד נותן מחלקו ובונים את הכותל במקום האמצעי בין שניהם. משנה זו מתפרשת בשני כיוונים, ורואים שרבי יהודה הנשיא כלל במשפט אחד שתי הבנות ובעצם לא הכריע ביניהם. כל הבנה יש קושי בצידה, קושי לשוני, ויש גם כן תוצאה הלכתית אם נפרש בדרך זו או בדרך זו. נתחיל ונפרש את המשנה בדרך ראשונה. השותפים שהחליטו להפריד ביניהם ורצו לעשות מחיצה, כלומר חציצה או דופן, כותל בלשון חכמים, בונים את הכותל באמצע. הדרך השנייה בפירוש המשנה, השותפים שהחליטו לחלק את החצר ביניהם, וזהו הפירוש שרצו לעשות מחיצה, כלומר לחצות את החצר שבין שניהם, בונים את הכותל באמצע. תשאלו, מה ההפרש בין אם נאמר כך או אם נאמר כך? הפרש גדול יש, וזו התוצאה ההלכתית. אם נאמר שפירוש המשנה הוא בדרך א', שרצו לעשות חציצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, נבין מכאן שרק אחר שנתרצו לעשות חציצה או דופן ביניהם, יעשו אותו באמצע. אך אם נתרצו לחלק בלבד, אין שותף אחד מחייב את חברו לעשות דופן שתפריע את הראייה. ובמילים אחרות, היזק ראייה לאו שמי היזק. ואם נפרש בדרך ב', השותפים שרצו לחצות ביניהן, פוסק את המשנה, בונים את הכותל באמצע. כלומר, ההדגשה היא, חייבים לבנות כותל, החוצץ ומסתיר את הראייה. מדוע? כיוון שהזק ראייה, שמי הזק. וכיוון שהזכרנו את התוצאה והנפקמין ההלכתית, ראוי שנאחד לה את הדיבור. הזק ראייה, שמו הזק, או לאו שמי הזק. מהו הזק ראייה? כאשר אדם מתבונן ומביט מה חברו עושה בחצרו, הרי הסתכלות זו גורמת נזק לחברו. הטוען, אינני רוצה שתראה את עסקיי. ישנם דברים צנועים שהייתי רוצה שישארו לעצמי, ואינני מעוניין שתביט בהם. האם טענה זו היא טענה, כלומר האם מתחשבים בה בבית הדין, או אומרים לו אין תוקף לטענה הזאת, כלומר יש לך חשש, יש לך אולי רגשי נחיתות, אינך רוצה שיסתכלו בך, אבל הטענה הזו היא לא טענה ממונית ולא נזקקים לה. האם כן או לא? את זו נוכל ללמוד מן המשנה, ותלוי באיזה אופן נפרש את משנתנו. אני חוזר. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, לפי דרך א', כבר נתרצו לעשות חציצה, כלומר כותל, ואין כאן מחלוקת בין שני השותפים שכך הם רוצים, אזי נקודת הכובד של המשנה, בונים את הכותל, כלומר אותו כותל שהחליטו ביניהם, יבנוהו באמצע. נמצא שנקודת הכובד במשנה במילה אמצע. ואם נפרש השותפים שרצו לחצות ביניהם, כלומר לחלק את החצר ביניהם, ואז משנתנו מחדשת, בונים את הכותל, כלומר יש הכרח לעשות כותל, נמצא שנקודת הכובד בפירוש המשנה על המילה כותל. כותל ולא שורה של עצים בעלמה. אך כל פירוש והקושי הלשוני בצידו. נחזור לדרך א', השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר חצר ובתי שני שותפים פתוחים לתוכה, ורצו לעשות חציצה ביניהם על ידי כותל, בונים, וכאן העצר לומר, אותו באמצע, כי הרי כבר התייחסת לחציצה, התייחסת לדופן. ומדוע המשנה חוזרת ואומרת בונים את הכותל? זהו הקושי הלשוני בדרך א'. לעומת זאת, דרך ב', השותפים שרצו לחצות, מובן מדוע המשנה אומרת בונים את הכותל, מפני שהחידוש במשנה שצריך לעשות כותל ולא להסתפק בשורה של עצים. לעומת זאת, יש קושי לשוני אחר. היה לו לומר, השותפים שרצו לחצות, לעשות מחיצה, יותר מסתבר שהוא בדרך א', לעשות חציצה. אם כן, רואים אתם שיש לנו שני דרכים בביאור המשנה. שני הדרכים הללו מקובלות, אם נתעלם מן הקשיים הלשוניים. לעומת זאת, יש קושי לשוני לכל שיטה, ויש גם כן נפקה מינה הלכתית, אם נבהר באופן הזה או באופן הזה. בכל אופן, רבי יהודה הנשיא בנה לנו משנה המתפרשת לשני כיוונים, ומסקנתנו היא שרבי יהודה הנשיא לא הכריע בין שתי השיטות, ובעצם לא רצה להכריע בשאלה ההלכתית הנידונה. כל מה שבארנו כאן בתחילת המשנה, יבואר בגמרא בשתי השיטות, בדף ב' עמוד ב' ובדף ג' עמוד א'. אנו מגיעים מכאן לגמרא, ובעצם חוזרים לשתי האפשרויות או שני הדרכים שבהם משנתנו מתפרשת. גמרא, סברוה, סברו חכמי בית המדרש שבערו את המשנה. מהי מחיצה? גודה, כותל, דופן. זו דרך א' בביאור המשנה. כלומר, חציצה היינו לשון חכמים. מחיצה. כדתניא, מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור. חזרה ונפרצה, אומר לו גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, הרי זה קידש וחייב באחריותו. אך אנו נחזור אל ההלכה שהבאנו דרך אגב, כאשר הבאנו את הברייתא המזכירה שמחיצה פירושה חציצה או דופן. מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור. כאן מדובר בשני אנשים שלזה יש שדה שבה תבואה ולחברו יש כרם, והם סמוכים זה לזה וגדר ביניהם. זה סומך את תבואתו מכאן וזה סומך את גפניו מכאן, ושניהם נשענים על הגדר האמצעית. תאמרו, הרי כלאיים, יש כאן מצד אחד גפן ומצד שני זרעים, ואם זו חיטה או שעורה, הרי יש כאן איסור דאורייתא של כלאי הכרם. התשובה היא, אין כאן כלאיים, היות והגדר מפרידה ביניהם. אף על פי שלמטה מתערבים השורשים, כיוון שלמעלה יש הכר ביניהם, אין זה כלאיים. מה קורה כאשר המחיצה הזאת נפלה? אומר לו גדור. מי אומר למי? בעל התבואה אומר לבעל הכרם. מדוע? הרי גם בעל הכרם יכול לומר לבעל התבואה גדור, כי בסך הכל, אם זה כלאיים, גם התבואה וגם הגפנים נאסרים בהנאה. ומדוע בעל הכרם הוא המחויב לגדור? התשובה היא, ממילא אדם שיש לו כרם או עצים אחרים, חייב להרחיק משדה חברו 400. כמו שאומרת המשנה לכמן בדף כ"ו עמוד א', לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן ירחיק ממנו 400, ו-400 הללו הם עבודת הכרם, כלומר השיעור שהמחרשה יכולה לעבור ולחרוש סביב האילן מבלי להיכנס לשדה חברו. אם יש גדר, אז הוא אינו חייב להרחיק, כי אנו בטוחים שהוא לא ייכנס לתוך שדה חברו, כי הגדר מפרידה. ועל כן, כיוון שהגדר הזו נפרצה ונפלה, אומר בעל התבואה לבעל הכרם, הרי ממילא אתה מחויב להרחיק ממני מטעם עבודת הכרם. כיוון שכן, תרחיק. ואם לא, אתה גורם עכשיו למצב של כלאיים. ובאמת הוא גדר, חזרה ונפרצה, שוב אומר לו, גדור. נתייאש ממנה ולא גדרה, כלומר הוא רואה שאין לה דבר סוף, הוא בונה וזה נופל, הוא בונה וזה נופל, והתבועה הוסיפה אחת על כמעתיים, הרי זה קידש, מלשון פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ומזה למדו חזל תקדש לשון תוקד אש, כלומר נאסר בהנאה, וחייב מבעל הגפן באחריותו. כל זאת הברייתא הבאנו כדי להוכיח שהמילה מחיצה היא כותל, מחיצת הכרם. וכמו שאמרתי, זו לשון חכמים, חציצה. כאן יש הערה של התוספות, מדוע נאמר נתייאש ממנה ולא גדרה? אומרים התוספות שאם עוסק בכל שעה לגדור ולא נתייאש, אבל פי שבפועל הוסיפה התבועה 1 חלקי 200, מותר.